היום אנחנו לומדים מעילה כף א' ותחילת כף ב' ונסיים את מסכת מעילה. תחיל עם המשנה בתחילת כף א' עמוד א'. אמר לו, הווה לי מן החלון או מן הדולוסקמה. אנחנו ממשיכים עם עניין מישהו שלח שליח לעשות משהו והוא מעל. אז הבעל הבית אומר לשליח, הווה לי מעות, שהמעות האלו היו הקדש, מן החלון או מן הדולוסקמה. אוקיי? דולוסקמה זה איזשהו כלי ששמים בו מעות. והביא לו. אוקיי? אז עכשיו הוא הלך להביא בדיוק מה שהוא ביקש. אף על פי שאמר בעל הבית לא היה בליבי אלא מזה והביא מזה, כאילו אם הוא התכוון להגיד כן אמרתי לך שם אבל באמת לא התכוונתי לשם, התכוונתי לאחרים. כן, זה קורה לי כל הזמן עם בעלי, אני שואלת אותו, אני מבקשת שהוא יעשה משהו ואומר כן זה נמצא בדיוק שם, והתברר שטעיתי וזה לא נמצא בדיוק שם אלא מקום אחר ולא התכוונתי למשהו באמת הביא לי, למרות שאמרתי לו להביא את זה. כן, זה גורם לסכסוך כל הזמן, כי ביקשתי ממנו לעשות, אבל בסוף הוא לא עשה את הדבר הנכון, אבל זה אשמתי ולא אשמתו. אז אומרים, אם הוא אומר לא היה בליבי אלא מזה, לא משנה, כאילו בעל הבית הוא זה שמעל, כי הוא זה שאמר, כאילו הוא אמר תביא לי משם. אז זה שהוא הביא לו את המעות משם וזה יצא שהם היו הקדש והכל היה בשגגה, כן, אז בעל הבית הוא אחראי כי הוא שלח את השליח. אבל אם אמר לו הביא לי מן החלון והביא לו מן הדלוסקמה, או מן הדלוסקמה והביא לו מן החלון, אבל אם הוא ביקש ממקום אחד והוא מביא ממקום אחר, שגם זה לפעמים קורה בבית שלי, אז השליח מעל, כאילו אז אחריות השליח כי הוא שינה, כמו שראינו בעבר. שלח ביד חירש שוטה וקטן. כאן יש לנו הלכה מעניינת. חירש שוטה וקטן בדרך כלל לא יכולים להיות שליחים. כן? אין להם דעת. אבל אם בכל אופן הוא שלח ביד חירש שוטה וקטן, אז עכשיו מה הוא שלח? הוא שלח איתם עם מאות הקדש, והוא לא ידע שהם מאות הקדש, וביקש שהם יקנו משהו. אם עשו שליחותו, בעל הבית מעל. למרות שבדרך כלל הם לא מתפקדים כשליחים, אם הם בעצם עשו את השליחות שלהם, הרי בעל הבית מעל. לא עשו שליחותו, אבל אם הם שינו, כאן אנחנו תקועים בבעיה, אם הם שינו אז מה? בעל הבית לא יכול להיות אחראי כי הם שינו. אבל הם לא יכולים להיות אחראיים כי הם, חירש שוטה וקטן, אין בהם דעת. אז הם גם לא מועלים. אז מה קורה בעצם? אז אם ככה, חנווני מעל. החנווני הוא זה שחייב על מעילה. מתי? כשהוא ישתמש בכסף הזה. אוקיי, הם בעל הבית שלח אותם עם כספי הקדש. הוא לא ידע שהם הקדש. הם גם לא ידעו. הם הולכים וקונים משהו. נותנים את הכסף לחנווני. עדיין הכסף הזה לא יצא מהקדש לחולין. כי כדי שזה, וכאן זה משהו שלא דיברנו על זה עד עכשיו, כדי שמשהו יצא להקדש, מהקדש לחולין, צריך שיהיה מעילה, ומעילה זה בשגגה. אז אם אין מעילה בשגגה, שכאן הבעל הבית לא אחראי, וכי הם שינו, הם לא אחראים כי הם אינם בדעת, אז בשלב הבא שמשהו קורה, כשהחנווני מוציא את הכספים, להשתמש בהם לצורך עצמו, אז הוא מועל. אוקיי? יוצא שבאמת הוא בכלל לא היה אחראי, אבל בכל אופן הוא זה שחייב המעילה. שלח ביד פיקח, אוקיי, סיטואציה אחרת. הוא שלח ביד מישהו שכן יכול לתפקד כשליח, ונזכר עד שלא הגיע. אבל הוא זוכר פתאום לפני שהשליח הגיע, למרות שהוא לא אומר לשליח, אבל הוא זוכר לפני הגעת השליח למקום שהם היו הקדש. זאת אומרת שהוא כבר לא רוצה שהשליח יעשה משהו איתם. אז עד שלא הגיע אצל חנווני, כאילו הם לא הגיעו ליד של החנווני, חנווני מעל לחשיוצי. אז אותו דבר, אחריות החנווני, וזה בגלל שהוא לא יכול להיות אחראי, כי הוא כבר מזיד. השליח רק מתפקד מטעם בעל הבית, אז הוא לא אחראי. אז השליח, החנווני, הבא בתור זה החנווני, והוא חייב. כן, רואים כאן בעיה של חנווני, שיכול להיות כל מיני מצבים יגיעו אליו בלי ידיעתו ובלי כוונתו, והוא אחראי. זה, בוא נגיד, זה תפקיד קצת מסוכן. אוקיי, כיצד יעשה? אז מה הוא עושה אם הוא מבין שזה קרה? אוקיי, וכדי שלא להכשיל את החנווני? נוטל פרוטה או כלי, ואומר פרוטה, כן, בימים שלא היו אס-אמסים ווואטסאפ, כן, להודיע לשליח, אז אין לו דרך להודיע לשליח, ואז זה יהיה too late ברגע שהוא כבר ייתן לכם מני, חמני, ישתמש בכספים עד שהוא מוצא אותם בזה. אז נוטל פרוטה או כלי, ואומר פרוטה של הקדש בכל מקום שהוא מחולל על זה. כאילו הוא יכול לקחת משהו במקביל מהבית שלו, ולחלל את ההקדש מהכסף על הכסף החדש או הכלי או משהו לוקח, שיהיה מחולל על זה, שההקדש נפדה בכסף ובשווה כסף. הרי אפשר לפדות הקדש על ידי כסף או שווה כסף, כאילו משהו שיש בזה שווי כספי, ולכן זה הפתרון. עכשיו חוזרים, כאילו הגמרא מתחילה עם תחילת המשנה. מי כמשמלן, אוקיי, מי כמשמלן במה? בא, הביא לי מן החלון ומן הדלוס גמה, ואז הוא הביא לו, ואז בעל הבית אומר, לא היה בלי ביה למזה, ובכל אופן הוא מועל. אז מי כמשמלן, הרי זה ברור שהוא מועל. אז מה אומרים? זה כבר להגיד לנו דברים שבלב אינם דברים. כל מה שאתה חושב בלב זה לא משנה, כאילו, זה מה שאתה מבטא בפה, שזה חשוב, ולכן זה לא רלוונטי מה שהוא חשב. שילך ביד חירש, שוטה וקטן, עם עשו וכו'. והלאה בני שליחות ענינו, הרי הם לא שליחים. אם הם לא שליחים, אז מה קורה בעצם? אבל הבית שולח אותם בתור שליחים. הרי בדרך כלל אומרים שלוחו של אדם כמותו, ולכן בעל הבית הוא זה שמעל, כי הוא עשה שליחות שלהם. אבל אם הם אינם בני שליחות, אז איך בעל הבית יכול להיות מועל במקרה הזה? כי הרי הם אפילו לא נחשבים שליחים. אמר רבי אלעזר, עשאום כמעטן של זיתים. הוא עשה אותם, אוקיי, בואו אני אפרש קודם מה הכוונה כאן, ואחר כך אני אפרש את הדימוי למעטן של זיתים. אז הוא אומר בעצם, הוא רצה שהם יהיו שליחים שלו, ובגלל שכן ביצעו את מה שהוא רצה, הרי הם כן הפכו לשליחים. כאילו בדרך כלל הם לא בני דעת וזה, אבל אם הם יכלו לקיים את מה שהוא ביקש ומה שהוא רצה, הרי הם נחשבים כשליח שלו. אוקיי. מה המשל כאן? המעטן של זיתים. אוקיי, מה הכוונה כאן? דתנן, יש בכתוב במשנה, הזיתים ממתי מקבלים תומה? ממתי זיתים נחשבים כמקבלים תומה? כדי לקבל תומה צריך שמים, כן, יגיע עליהם. עכשיו, הזיתים עצמם מזיעים. אז אולי הזיעה של עצמם יכול להיחשב. אז עכשיו אומרים, מי שיזיעו, זיעת המעטן. אם שמים אותם בקופסה, ובתוך הקופסה בעצם, או זה לא קופסה, זה כמו חבית. בחבית, מה קורה לזיתים? הרי בתוך חבית הם מזיעים, וכל הזיעה בעצם נשאר בתוך החבית. ואם כן, אם זה נמצא במעטן של זיתים, הרי אני רוצה שהמים יהיה שם, כי מה עושה הזיעה? מה עושה הזיעה שם? הזיעה מרקח את הזיתים. ואם אני שמתי את זה בתוך החבית הזאת, אז רציתי שהמים יהיה עליהן, כאילו הזיעה, ואם כן, זה דבר לך שאני רציתי שיהיה שם, ולכן זה נחשב. אבל לא זיעת הקופה, אבל אם אני שמתי בקופה ששם יש חורים למטה, ואז המים, הזיעה הזה מטפטף ויורד החוצה, אז אני ראיתי שאני לא רוצה את הלחות כאן. אוקיי? מה שמעניין, כדי שמשהו יקבל תומה, צריך לא רק שיגיע עליהם אחד משיבת המשקין, אבל גם שאני התכוונתי שהמים יגיע עליהם, או המשקה. ולכן, רק אם אני שמה במעטן, זה מוכיח שאני רציתי. אוקיי? אז מה הקשר כאן? כי אומרים שגם כאן הוא רצה שהם יעשו, ובגלל שרצה זה כאילו נחשב הרצון שלו. רבי יוחנן אמר, כאותה ששנינו, הוא אומר עוד השוואה, ניתנו על גבי הקוף והוליכו, או על גבי הפיל והוליכו, הרי זה עירוב. אם אני שמתי עירוב חצרות, כן אני צריך לשים אוכל, אם אני שלחתי את זה עם פיל או עם קוף, כדי להביא את זה למקום, כאילו בוא נגיד שיש לי מישהו שאימנתי, ויש לי קוף שאימנתי, והוא יוכל לעשות בדיוק מה שאני ביקשתי, הרי בטוח שהם אינם ברדעת, הם לא אנשים, לא בני אדם, אבל בכל אופן הם יכולים לבצע משימה מסוימת, וזה יכול להיות נכון. אז אם הם שמים את העירוב שלי, סליחה, נראה לי שמדובר בעירוב חצרות, שאם שמתי את זה במקום מסוים שרציתי להגיד, זה המקום שאני קונה שביתה בשבת, אז שזה כאילו המקום שלי שמשם יש לי 2,000 אמה ללכת בשבת, אז כן, זה דרך שאם מישהו רוצה ללכת יותר רחוק, הוא יכול לשים אוכל במקום מסוים לפני שבת, קוראים לזה, הוא קונה שביתה, ובכך אנחנו לומדים שמושלך על ידי קוף או פיר, זה יכול להיות עירוב. אלמה כעבדה שליחותי, החנמי היא דוד שליחותי. כאילו גם כמו ששם משהו רצה יתקיים, אז גם כאן אותו דבר. שלח ביה פיקח ואז הוא נזכר. אז אומרים, ואף אגב דלא יתקר שליח. כן, אפילו אם הוא לא, השליח לא זוכר, עדיין ההלכה היא שהשליח הוא כמו הבעלים, ולכן גם הבעל לא מעל, ולכן גם השליח כאילו לא אחראי, ואם כן זה עובר לכם ואני. אמר רב ששת, מתניתים כשנזכרו שניהן. Okay, רב ששת טוען, לא, משנה מדברת על כך ש, שבעצם שניהם נזכרו שזה היה הקדש, אבל אם בעל הבית זוכר ולא השליח, הרי השליח יהיה חייב במעילה. כי הוא בעצם הבא בתור, למרות שזה גם לא אשמתו. אז יש ויכוח כמה הדין עם השליח. זה שוב תלוי באיך, עד כמה אנחנו רואים את השליח כשלוחו של אדם. כן? לפי ההבנה הראשונה, הוא השליח של האדם, אז אדם לא מעל, אז ברור שגם הוא לא מעל. אבל לפי הדעה הזאת, הרי הוא גם איש, איש יחיד, כאילו עם דעת עצמו, ואם כן, אפשר להגיד שגם הוא מועל. אוקיי, משנה. נתן לו פרוטה ואמר לו, הווה לי בחציה נרות ובחציה פתילות. כן, נרות זה לא כמו נרות בימינו, זה הכלי שהיו שמים שם את השמן. אז חצי נרות, חצי פתילות. והלך והביא לו בכולה פתילות. אוקיי? במקום לשמש בחצי מהפרוטה לנרות וחצי לפתילות, הוא שמש בכל הכסף לפתילות. או בכולה לנרות. או שאמר לו, הווה לי בכולה נרות או בכולה פתילות, והלך והביא בחצי הנרות ובחצי הפתילות. שניהן לא מעלו. בשני המקרים אין מעילה, למה? כי הוא עשה חצי, חצי פרוטה ממה שהוא ביקש, והוא לא עשה חצי פרוטה ממה שהוא ביקש. אז זאת אומרת שהבעל הבית מעל בחצי פרוטה, והשליח מעל בחצי פרוטה, וזה לא שווה פרוטה, אז אף אחד לא חייב. אבל אם אמר לו, הווה לי בחצי הנרות ממקום פלוני, ובחצי הפתילות ממקום פלוני, והלך והביא לו נרות ממקום פתילות, ופתילות ממקום נרות, אבל אם הוא בעצם שינה בכלל מה שהוא ביקש, והביא ממקום שהוא לא ביקש להביא, השליח מעל. Okay? אז השליח אחראי, כי הוא מעל בפרוטה שלמה. נתן לו שתי פרוטות, ואמר לו, הווה לי אתרוג. Okay? הוא ביקש אתרוג בשתי פרוטות, והלך והביא לו באחת. Okay? כאן נראה כמה מקרים, שמישהו ביקש שהוא ישלם סכום מסוים על חפץ, והוא שילם פחות, ואז הביא לו באחת אתרוג ובאחת רימון. אז הוא הביא לו עם פרוטה אחת אתרוג, ופרוטה שנייה הוא קנה רימון. שניהם מעלו, כי האחד שקנה את האתרוג, כאילו זה של השליח, הוא עשה שליחותו. ובשני, הוא לא עשה שליחותו, הוא שינה, אז הוא מעל. רבי יהודה אומר, ועל הבית לא מעל, שהוא אומר לו, אתרוג גדול הייתי מבקש, והבאת לי קטן ורע. הרי בכלל לא עשית מה שרציתי, כי אני רציתי אתרוג בשווי שתי פרוטות, ואתה קנית אתרוג בשווי פרוטה. זה לא מה שראיתי, זה קטן ורע. נתן לו דינר זהב, אז עכשיו עוד מכן, נתן לו דינר זהב שבדרך כלל אנחנו אומרים זה שווה 25 דינרים של כסף, שזה שווה שישה סלעים פלוס אחד, אוקיי, יש לי שישה סלעים פלוס דינר כסף, אבל כנראה כאן או שהם חשבו שזה שווה שישה סלעים, שזה 24 דינרי כסף, או הם פשוט לא מדייקים בדיוק, אוקיי? וזה לדעתי יותר נכון, כי הרבה פעמים ראינו שעושים חישובים לא מדויקים כאן, אוקיי? אז בוא נניח ששישה סלעים, שזה 24 דינרי כסף, כי בכל סלע יש 4 דינרים, זה השווי של דינר כסף. אוקיי? זה סתם להבין את כל החישובים כאן. נתן לו דינר זהב ואמר לו, לך והווה לי חלוק. אוקיי, הוא ביקש חלוק, והלך ונתן לו את סכום הכסף שהוא רצה שהוא יוציא. כן, זה גם שאלה, כשמישהו נותן סכום כסף, האם הכוונה שלו להוציא את כל הכסף, או האם, כן, כאן כנראה הכוונה להוציא את כל הכסף על החלוק. והלך והביא לו בשלושה חלוק, אוקיי, שלושה סלעים, שזה חצי, כי אמרנו שזה שישה סלעים. ובשלושה תלית, ואז הוא קנה עם שאר הכסף תלית. שניהם מעלו, אותו דבר כאן, כן, השלושה שהוא קנה חלוק, הרי מעל לבעל הבית, והשלושה שהוא קנה מדעת עצמו, הוא מעל. רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא אומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש, והביא תלית קטן ורע. אוקיי, אותו דבר כמו במקרה הקודם. אז הגמרא אומרת כאן, שמעת מינה, מנדה אמר לשלוחו, זיל זבין לי קור הדערה, תלך ותמכור קור של הקרקע שלי, בית קור זה כן, כמות מסוים, ועזו וזבין לי ליטחה, קנה לוקח, האם אפשר ללמוד מכאן, שאם אמרתי לו למכור קור של האדמה של, של הקרקע, והוא הלך ומחר לטח, שזה חצי קור, האם הלוקח קנה? כאילו, האם נוכל ללמוד מכאן שהלוקח קנה בעצם? כי מה שאמרנו, אם הביא לו בשלושה סלעים חלוק, הרי החלוק קנו אלו בעל הבית, כי הוא עשה מה שבעל הבית ביקש, למרות שהוא בעצם קנה לו משהו קטן יותר, כן? או שווה פחות כסף. אז גם כאן הוא מחר את החצי אדמה שלו, אז הוא כנראה, בגלל שהוא עשה חצי ממה שהוא ביקש, כן, למרות שהוא לא עשה את הכל, הרי הוא עשה מה שהוא ביקש. אז אמרי, כאילו הם ניסו להגיד, כן, אפשר ללמוד מכאן. אז אמרי, הכה היחידמי, כאילו במשנה, במה מדובר? כגון דאייתי לשווה שש בשלוש. זה לא שהוא קנה משהו פחות, זה שהוא קנה משהו, הוא קיבל מחיר ממש טוב. ולכן הוא קנה עוד משהו עם הכסף, אבל זה לא שהוא קנה, הוא קנה לו משהו ששווה סכום אחר, אבל השליח שבעצם מחר פחות מהשטח שהוא היה אמור, שהוא היה אמור למכור, הרי הוא לא עשה את שליחותו, כי הוא רצה שהוא ימכור את הכל. אבל הגמרא מקשה על ההבנה הזאת של המשנה. מה? במשנה שלנו הוא באמת קיבל חלוק שהיה שווה שישה סלעים וקנה בשלושה? ובגלל זה הוא עשה שליחותו של הבעל? לא, אי אפשר להגיד כך, כי עם הספר כתוב בהמשך המשנה מה? כתוב, רבי יהודה אומר, בעל הבית לא מעל, שהוא יכול לומר לו, חלוק גדול הייתי מבקש, והבאת לי חלוק קטן ורע. הרי מה אומר רבי יהודה? אני רציתי משהו גדול יותר, ואתה קנית לי משהו שווה פחות כסף. אז זה לא שהוא קנה משהו שווה שישה סלעים בשלושה סלעים. אז איך הם מתרצים? הם אומרים, לא, 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 זה באמת נכון שזה היה שווה שישה סלעים. מה כוונתו של רבי יהודה? דאמר לי, יהב את דינר כולי, הייתי לי שווה שני דינרים. אם היית בעצם מוציא, נכון שקיבלת מחיר טוב, אבל אם קיבלת מחיר כל כך טוב, אז הייתי מעדיף שתקנה לי חלוק שווה פי שניים ממה שביקשתי מההתחלה. כאילו, עדיף שתקנה לי משהו הכי טוב שאפשר לקבל לכסף שקיבלתי. וזה מה שרציתי. ולכן רבי יהודה חושב שהוא לא מעל. והחינם היא מסתברה, דקטני, כתוב בתוספתא, מודה רבי יהודה בקטנית, ששניהם מעלו, שהקטנית בפרוטה וקטנית בדינר. אם מדובר בקטניות, הרי אין הבדל בין, אין קטניות ששווים יותר כסף או פחות כסף. קטניות תמיד זה המחיר לכן, הקטנית בפרוטה, הקטנית בדינר. כאילו, תמיד לא, כן, מקבלים כמות מסוימת כן, למחיר המסוים. נכון שלפעמים תלוי איפה הולכים, אבל הכוונה כאן שיש מחיר שוק. ולכן כשיש מחיר שוק, מודה רבי יהודה ששניהם מעלו בעצם. הראשון על השלושה, כן, השליח על השלושה ראשונות, שהוא קנה מה שהוא ביקש, והשלושה במשהו קנה שהוא לא ביקש. אוקיי? אז שוב, אם זה היה משהו שאין משהו יותר טוב או פחות טוב, אז הוא מודה שהוא חייב, כי כן ששניהם מעלו, ולא אומרים שהשליח לא עשה את שליחותו, כי שם אין לשליח אפשרות, כן, אם הוא קיבל את זה למחיר יותר טוב, הרי הוא רצה כמות מסוימת גם של קטניות. ולכן, כאילו זה גם, זה יותר שאם הוא ביקש כמות מסוימת, אז הוא קיבל את הכמות שהוא ביקש. ובגלל זה, רבי יהודה אפילו מסכים במקרה הזה שהשליח כן מעל. הגמרא עכשיו שואלת, מה המקרה של הקטנית? היחידמי, היא באתרה דזבנה בשומה, אם זה מקום שמוכרים לפי עומד. אומרים, בוא נראה, יש לך שקית, בסדר, אני אתן לך אבל למחיר הזה. אז גבי קטנית נמי, תהיה אבסלה, מוזר להתפה. אם הוא היה קונה קטניות בסלע, הרי הוא היה מוזיל את, את הסכום הרבה יותר, כי כשמוכרים בעומד, כשמישהו משלם יותר כסף, כן, אז הוא מקבל מחיר יותר טוב. אז הוא היה מקבל את המחיר היותר טוב בעצם, אז כן היה איזשהו רווח לשליח. Okay? אם זה שהמחיר פשוט היה מחיר מועט יותר, אז הוא לא מקבל רווח אם המחיר קבוע. Okay? אבל אם המחיר משתנה, אז כן. אז לכן הם אומרים, אם זה באתרא דזבנה בשום אגבי קנינמי, דייב סלע מוזר להתפה, הוא היה מוריד לו את הסכום. ואם כן, במה מדובר? אז אמר רב פאפה, בדוך דזבנה בקנה קנה קנה, בפרוטה. דהתם פס, פסיק מלטאיו. אז לכן זה כנראה מדובר במקרה שמוכרים את זה לפי, בכלי מדידה כזאת, אוקיי? בתוך קנה, ולכן, וכל קנה יש לו מחיר מסוים, ולא משנה כמה קונים, תמיד המחיר אותו דבר, וכנראה בזה מדובר. ששם הוא לא יקבל את זה יותר בזור ממה שקיבל. כל הוא קיבל את זה בזור, וזה מה שהוא קיבל, וכן, אין אפשרות למחיר להשתנות. כאן מגיעים עכשיו למקום, לא בדיוק שליחות, אבל משהו קצת כמו שליחות. המפקיד מעות עצר שולחני. שולחני זה מי שממיר כספים, מחליף כספים, הוא, אם אני נותנת לו מעות לשמור בשבילי, והם היו מעות הקדש, והוא בעצם משתמש במעות, האם הוא אחראי או אני אחראי? אז אומרים כך, אם, או לא שאני מעלתי, אבל השאלה האם הוא מועל כשהוא משתמש. אז מפקיד מעות אצל שולחני. אם צרורים, אם נתתי אותם אליו שהם היו קשורים זה בתוך זה, בתוך, כאילו, בתוך צרור כזה, לא ישתמש בהם. אוקיי? אסור לו להשתמש בהם, כי אני הפקדתי אצלו בתוך הצרור הזה, כנראה רציתי שהוא ישמור אותם בצד בשבילי בדיוק ככה. לפיכך, אם הוציא מעל, כאילו לכן אם השולחני הוציא את המעות, הוא אחראי על מעילה, כי אני לא נתתי לו רשות להשתמש. אבל אם מותרים, אם נתתי אותם בלי שהם צרורות ככה, ישתמש בהם. אז השולחני יכול להשתמש בהן, ולכן, לפיכך אם הוציא, לא מעל. אז מי אחראי על מעילה? זה שנתן לו את הכסף. אצל בעל הבית, בין כך ובין כך לא ישתמש בהן. אז עכשיו, אם מישהו נותן מעות לא לשולחני, אלא לבעל הבית, בין כך ובין כך לא ישתמש בהן, לא התכוונתי בכלל שהוא ישתמש בכסף, רציתי שהוא ישמור עליהם. לפיכך אם הוציא מעל. אוקיי, וכאן אנחנו מדברים על הבדל בין שולחני לבין בעל הבית. כי כשנותנים משהו לשולחני, הרי יודעים שהוא ישתמש בכסף, כי זה כל העסק שלו זה עם כספים. אבל נותנים לבן אדם פרטי, ברור שלא התכוונתי שהוא ישתמש בהם. ואז אצל השולחני זה תלוי מה הוא עשה איתם. החנווני כבעל הבית. אוקיי, עכשיו, החנווני אומרים, אולי הוא כמו שולחני, לא החנווני כבעל הבית, כי בדרך כלל גם כל העסק שלו זה לא עם כספים, אז אם מישהו נותן לו להפקיד כספים, אז הוא התכוון שהוא ישמור עליהם. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, כשולחני אומרים, לא, 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 הוא דווקא כן מתעסק בכספים, והוא לפעמים גם מחליף כספים כמו שולחני, ואם כן, הוא כמו שולחני, ותלוי איך, איך, איך נתת את הכספים אליו. נפלה פחותה של הקדש בתוך כיסו. Okay, היה לי, פתאום אנחנו עוברים לדיני תערובת. היה לי הקדש, שמתי את זה בכיס, או כן, בתוך ארנק, וזה מתערב עם עוד פרוטות של חולין. או שאמר פרוטה בכיסא של הקדש, או הוא אומר, אחת מהפרוטות בתוך הכיסא הזה הוא הקדש, כאילו אני מקדישה את אחת מהפרוטות, אבל לא יודע איזה מהם. כיוון שהוציא את הראשונה מעל, ברגע שמוציא אחת מהפרוטות, הוא כבר עבר על דין מעילה, כי כל, כן, בגלל הספק, אוקיי? למרות שזה ספק, הוא מתחייב מספק, ומה הוא מתחייב? אשם תלוי, כן? דברי רבי עקיבא. חכמים אומרים, עד שיוציא את כל הכיס. הוא לא חייב עד שיוציא את הפרוטה האחרונה, כי אין אשם תלוי על ספק מעילה. אתם זוכרים שהיה לנו את המחלוקת הזאת, כי האם יש אשם תלוי על קורבן אשם או רק על קורבנות חטאת, כן? ואשם, כן, מעילה זה קורבן אשם, אשם מעילו. אז היה ויכוח האם חייבים על ספק מעילה. אז לכן הוא אומר, רק כשהוא מעל בוודאי שהוא הוציא את האחרון. אבל אומרת המשנה, מודה רבי עקיבא לחכמים, באומר פחותה מן כיס זה הקדש, שהוא מוציא והולך עד שיוציא את כל הכיס. אבל מודה רבי עקיבא שאם הוא אומר את הניסוח הזה, פחותה מן כיס זה הקדש, שאז הוא התכוון רק לפחותה האחרונה. אוקיי? נצטרך להבין בגמרא מה קורה כאן, מה ההבדל בין הפחותה מן כיס זה הקדש, לבין פרוטה בכיסא הקדש, אוקיי? פרוטה מן כיסא או פרוטה בכיס, אוקיי? נראה בהמשך עכשיו. כי את הרב דימי, זה בדיוק איפה שהם יתחילו, כי את הרב דימי אמר, רם אלי ריש לקיש לרבי יוחנן, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא הסביר לנו שריש לקיש שאל את רבי יוחנן את השאלה הזאת, מה ישנה רשע ומה ישנה סיפה, מה ההבדל בין שני המקרים האלו? פרוטה בכיסא, פרוטה מן כיסא. אז אמר לי, רבי יוחנן ענה לו, ספר בא אומר, לא יפתור כיסא מן ההקדש. הכוונה כאן, שהכיס הזה לא יהיה בלי הקדש כל הזמן בעצם. כאילו, אני לא פותר כיסא מן ההקדש, תמיד יהיה שם הקדש, ולכן הכוונה שלו עד שהוא הגיע לפרוטה האחרונה. כי אתה רבין, אבל הוא הסביר משהו אחר כשהוא הגיע מארץ ישראל, אמר, כיסין השברים רבי לי. שהקושיה של ריש לקיש לרבי יוחנן היה קושיה משברים. אוקיי? והוא שואל כך, תתנן, כתוב במסכת מנחות, הוא אומר, אחד משבריי הקדש, היו לו שניים, הגדול שבהן הקדש. הוא אומר, אחד מהשברים הקדש, והיו לו שני שברים, אז הוא כנראה התכוון ליותר יפה שלו. כן, הגדול. אז אמר לי, ולכן, במקרה הזה, למה לא נגיד, כן, למה אנחנו אומרים שהפרוטה האחרונה? אולי נגיד שהמטבע היותר טובה שלו הוא, כן, המטבע הכי יפה, זה המטבע שיהיה הקדש. אז אמר לי, סיפה באומר, לא יפתור כיס זה מן ההקדש. אז רבי יוחנן עונה לו, לא. הסיפה, כשמדובר במקרה שם, מדובר במקרה שהוא אמר, לא יפתור כיס זה מן ההקדש, ולא שאני מקדיש איזשהו פרוטה שרירותי מהכיס, לא, הוא התכוון לכך, כן, כמה רואים בנוסח שהתשובה שלו אותו דבר, שזה מקרה ליפתור כיסא מן ההקדש. נוסח שלישי של המסע ומתן, רב פאפה אמר כיסין הלוגין רם אליי, שריש לקיש הביא קושי מלוג. מה זה הלוג הזה? דתניה, אמור להיות תניה ולא תנן, הלוקח יין מבין הקוטים, אם מישהו קונה יין מהקוטים, למדנו את המקרה הזה המון פעמים בשס כבר, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי אין תחומה, אוקיי? יש כאלה שמסבירים, זה היה ערב שבת, ממש לפני כניסת שבת, הוא קונה יין מקוטים שלא מפרישים תומות ומעשרות, והוא חייב להפריש, אבל כבר שבת, אין לו מה לעשות, או אין לו איפה לשים את המים שהוא מפריש, את היין שהוא מפריש. וזה לא שבת, אלא זה פשוט בעיה שאין לו כלי אחר כדי לשים את היין שהוא מפריש. אז מה הוא יגיד? אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש, הרי הן תחומה. 10 מעשר ראשון, 9 מעשר שני, ומחה ושותה מיד. הוא בעצם מפריש בפה, ואומר, מה שישאר בסוף, כן? בסוף לפחות אני אשאיר שני לוגין לתחומה גדולה, שזה, כן, 2 מתוך 100, 10 למעשר ראשון, כן, ו... זה 9 למעשר שני, והוא מחלל את המעשר שני על מעות שיש לו בבית, ואז מיד הוא מותר לשתות. דבר רבי מאיר, כי מה אנחנו אומרים, זה מושג שלמדנו הרבה פעמים, יש ברירה. זאת אומרת, עכשיו אני יכול לשתות את היין, למרות שאולי אני אשתה משהו ששמתי הצידה, כן? כי הכל מתערב יחד כל הזמן. איך אני יודע שאני לא אשתה את התרומה? כי יכולים אחר כך, אחרי, כשהוא מגיע למקום שיש לו נוד לשים את היין, או הוא נגמר השבת, אז הוא יכול להפריש, ואז נגיד שעכשיו שאני הפרשתי, הרי מלכתחילה, מההתחלה, זה היה התרומה, אוקיי? זה היה מההתחלה. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים, אוקיי? הם אומרים, לא, אסור לעשות את זה, כי אין ברירה. אוקיי, מה הקשר למחלוקת הזאת? אז על זה יש מחלוקות בין הראשונים. מה הקשר לזה לענייננו? למה זה מהווה קושי על המקרה של הכיס? אז, יש כאלה שאומרים, דווקא מאלה שאומרים אין ברירה, אז אי אפשר להגיד, כן, אחרי שאני מוציא, כל פעם שאני מוציא מטבע, אני יכולה להגיד בסופו של דבר, האחרון שנמצא, זה שהיה הקדש, ולכן אפשר להגיד, יש ברירה, ואולי זה, כן, זה קושי מרבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון מהשיטה שלהם. אבל זה קצת קשה, כי למה להניע? אז אפשר להגיד בפשטות, בסדר, רבי עקיבא סובר כמו רבי מאיר. אז זה קשה להבין. אז יש כאלה שאומרים, לא דווקא מרבי מאיר הקושי, או כאילו משניהם, כאילו אי אפשר, ברור שאי אפשר לפרש רבי עקיבא כמו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון, כי ברור שהוא סובר שיש ברירה, אוקיי? והם סוברים שאין, אז זה קושי ראשון. וגם משיטת רבי מאיר אפשר להבין קושי, אז מה הקושי מרבי מאיר? כי לפי רבי מאיר הוא צריך לפרש שני אלוגין שאני הייתי להפריש הרי אין תרומה, וזה 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 וזה. אז אי אפשר אפילו לפי רבי מאיר לעשות את זה בלי להגיד במילים. וכאן הוא לא אמר שום דבר, הוא פשוט הוציא את המטבעות, ובסוף אומרים, אה כן, רק האחרון היה הקדש, אבל הוא לא פרש איזה פרוטה. אז לכן, עכשיו, מה רבי, שוב, תמיד התשובה היא אותה תשובה לפי כל הנוסחאות, אמר לי רבי יוחנן עונה לו, סייף הדמת ניתים באומר לא ייפטר כיס זה מן ההקדש. כאילו, אם הוא, זה, הכוונה שהוא אמר את המילים, לא ייפטר כיס זה מן ההקדש, ולכן, כאילו, שוב, זה קצת מוזר, התשובה שלו, כי בכל, לפי כל הנוסחאות, כי כתוב, באומר פרוטה מן הכיס זה הקדש. אז כל פעם הוא מסביר פרוטה מן הכיס זה הקדש, זה לא פרוטה מן הכיס זה הקדש, אלא הכוונה לא ייפטר כיס זה מן ההקדש. ואז זה כאילו אמירה מפורשת שהאחרונה תהיה הקדש. הדרן הלך שלך שעשה שליחותו, הוא סליק עלה מסכת מעילה. אוקיי, רק שתי מילים בסוף המסכת. במסכת הזה, חשבתי דווקא לדבר על מה שהיה בסוף. אוקיי, בסוף המסכת כל הנושא היה שליחות בעצם. ומי שעושה שליחות למישהו אחר. וחשבתי שאולי כל העניין של מעילה זה מדין שליחות. ואולי בגלל זה גם יש דין מיוחד לגבי שליח. ושליח לדבר עבירה. כאילו שבדרך כלל אומרים אין שליח לדבר עבירה, וכאן דווקא אומרים כן יש שליח לדבר עבירה. כאילו הבעל הבית אחראי. וחשבתי, מה זה מעילה בעצם? זה מישהו שמשתמש במעות הקדש ולצורך עצמו. וחשבתי שאולי הרעיון כאן שאנחנו כבני אדם, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, ובמיוחד כשזה מגיע לעולם של הקדש, אנחנו בעצם שליחים לבצע את הדברים הקדושים. ואם אנחנו משתמשים במשהו, כאילו אנחנו משנים ממה שהשליח אמר, כאילו אם אנחנו עושים מה שהשליח אומר, אז אנחנו עשינו שליחות של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו כן ההקדש, זה דרך שאנחנו בעצם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו מועלים, כן, אפילו בשגגה, כן, אנחנו צריכים להיות כל כך זהירים, בגלל שאנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. זה כאילו, אולי גם הביאו את הדימוי של שליח שעובד למישהו אחר, כי זה עולם שאנחנו מכירים. אנחנו כל הזמן שולחים שליחים לעשות דברים בשבילנו. אבל, ובמיוחד בימים שלהם, שהיה יותר קשה, כן, אי אפשר לעשות קניות באינטרנט בימיהם, ולכן, כן, היו צריכים לשלוח אנשים לעשות משימות בשבילה. אבל, הם, ואז לקחו את זה כאילו משל למה שאנחנו עושים עם ההקדש, שאנחנו בעצם שליחים של הקדוש ברוך הוא, וצריכים לזכור תמיד לעשות את הדברים כמו שהשליח ביקש, ולא לנסות לסתות ולעשות מדעת עצמנו. ואז אולי נסיים הרעיון הזה שהרעיון של כל המסכת, שהתפקיד שלנו כאילו בכלל בעולם, כן, במיוחד ימים נוראים אלו, זה רעיונות לחשיבה, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא בעצם, וצריכים לנהג בעולם כאילו אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא, אז ניקח את זה לחיים שלנו, ונוכל להסיק, כאילו ללמוד מזה רעיון, על התפקיד שלנו בעולם בכלל, כאילו לומדים שוב, מעולם של שליחות בעולם הזה, כאילו בין בני אדם, לומדים משם לדיני מעילה, שאנחנו בעצם מתפקדים כשליחים של הקדוש ברוך הוא עם ההקדש, ואפשר לקחת מזה, משל לחיים שלנו, לאיך אנחנו אמורים להתנהג בעולם, ולראות את עצמנו כל הזמן כשליחים של הקדוש ברוך הוא.